והינו עמדנה אלוהינו עלינו. ומעשה אדנו כהנה עלינו ומעשה אדנו כהנהו. פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון שלכם ברכה יתקיים בכם והריקות אליכם ברכה עד בידי. אני כל פעם שיורד גשם, גשמי ברכה, אני חושב שזה מה שכתוב בקדוש ברוך הוא, והזאתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אני מקווה שזו הכוונה. בכל מקרה, זה ברור שאנחנו בדור שבו יש הרבה טהרה, העם ישראל שהוא עולה מעלה-מעלה כל הזמן בכל העניינים, ויהיה רצון שימשיך לעלות מעלה-מעלה. ברשותכם, אנחנו יודעים שכל הנס שנעשה בחנוכה הוא נס שנעשה גם נס של ניצחון, נדבר עליו בהמשך, וגם נס של המנורה, כן? ויש הלכה מאוד מופלט בהלכות מנורה. המנורה שהייתה במקדש, יש הלכה מאוד מופלט. כתוב שאדם אסור לו לעשות מנורה של שבעה קנים. למה? יש, כמו הקטורת, אתה לא עושה בבית שלך, כמו שאתה לא עושה שולחן, כמו המקדש בבית שלך, כך כתוב, לא יעשה אדם בית תבנית אחד. אל תבנה בית כמו אחד. אחד יש רק אחד. אין שני בתי מקדש. מקדש אחד. אחסד רע כנגד אולם. אל תעשה אחסד רע כי יש רק אחד, אולם אחד. חצר כנגד הזה רע, שולחן כנגד... אל תעשה, כן? ומנורה כנגד מנורה, וזה עלי הדבר הכי... דבר שצריך לשים עליו לב, אל תעשה מנורה שבעת קנים. למה? כמו ש... אל תעשה כמו שהיה במקדש. כן? אבל הוא עושה של חמישה ושל שישה ושל שמונה. ושל שבעה לא יעשה. וכאן בא החידוש, אפילו משאר מיני מתכות. המנורה במקדש, מה הייתה עשויה? מה? זהב. זהב טהור. כיכר זהב טהור, נכון? כך כתוב שיעשה אותה. אז החידוש הוא שהגמרא אומרת שאפילו ממתכת אחרת, מברזל, מנחושת, מכל פח, כל מתכת, אל תעשה מנורה של שבעה קנים. כן? רבי יוסי אומר, אפילו מעץ אל תעשה של שבעה קנים. למה? כדרך שעשו בניך השמונה היא. אומרת הגמרא, משם ראיה, היה מחלוקת. למה? שיפודים של ברזל היו וחיפון בבעץ, זאת אומרת בניקל. השירו הסאום של כסף. חזרו והשירו הסאום של זהב. הגמרא אומרת, פה חידוש גדול. זאת אומרת, כל מנורה שכמותה מותרת במקדש, אסור לאדם לעשות באופן פרטי. כל מנורה שבמקדש לא כשרה, אתה בבית שלך יכול לעשות. לדעת חכמים, מנורה מעץ במקדש לא כשרה, אז אתה יכול לבית לעשות מנורה של שבעה קנים מעץ. למה? כי במקדש מנורת עץ לא כשרה. אבל לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, מנורת עץ במקדש כשרה, לכן אל תעשה בבית מנורת עץ של שבעה קנים. אבל מתכת, כל המתכות האחרות, אסור לך לעשות בבית מכיוון שכמותם קשר במקדש. והגמרא אומרת, ההוכחה של שתי הדעות האלה מאיפה היא? מי החשמונאים? שהחשמונאים, לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, עשו בתחילה מנורה מעץ, שבעה קנים, עץ. לפי דעת חכמים, לא, הם לא עשו את זה מעץ, הם עשו אותה ממתכת, שיפודים של מתכת, לא שיפודים של מתכת, מוטות של מתכת, כן? שחיברו אותם, לא יודע איך חיברו אותם, באיזושהי דרך, לא מקשה, שיפודים, קשרו אותם אולי עם חוט ברזל, לא יודע איך חיברו אותם, שמו בראשם נרות, כן? איך כתוב? ו... כדי שיהיה טיפה יפה, ציברו את זה בניקל. בעץ, זה ניקל. כך כתוב, ניקל. למה? כי ככה הלכה אומרת. הלכה אומרת, אם המנורה היא בעזב, תעשה אותה כיכר. לא בעזב, אתה יכול לעשות אותה לא, אפילו פחות מכיכר. כן, בעזב, בעגביים, כפתורים, פרחים. לא בעזב, אם המנורה אתה עושה אותם משיפודים, לא צריך גילים כפתורים ופרחים. אז מה? איזה קישוט יש עליה? אין קישוט. סתם חתיכת ברזל, בלי קישוט. צבעת אותה בניקל. בלי גילים, אפילו בלי גילים כפתורים ופרחים. בא הזהב, בא המקשה. לא בא הזהב, לא בא המקשה. כשאתה עושה אותה מזהב, אתה עושה אותה מקשה חתיכה אחת, ואתה מכה בקורנס כדי לעשות אותה כמו שצריך. אם היא לא עשויה מזהב, עשויה משיפודים. וכאן אני מניח שכל אחד שואל את עצמו רק הרגע אם. הקדוש ברוך הוא עשה לחשמונאים נס עצום, נכון? שמו פח אחד של שמן, דלק 8 ימים. למה עשה להם נס? בשביל מה עשה להם נס? כל המפרשים אומרים, הנס הזה זה הידור מצווה. כי באמת מיידין טומאה הותרה בציבור, והיה מותר להדליק בשמן טמא. ובכלל אומר המהר"ל, מה קרה עד עכשיו? לא הדליקו נרות, נכון? 4 שנים ששלטו היוונים, לא הדליקו נרות במקדש. למה? לא אפשר, גם עכשיו אין לך שמן, אל תדליק. עד שיהיה, תדליק. נכון? אבל השם עושה להם נס מעבר למה שהם חייבים. למהדרין. וגם נגיד היה להם שמן טמא, תדליק לו שמן טמא. טומאה אותה בציבור. אם כל הציבור טמא, ולא רק אחד טמא, אחד טמא, אתה אומר, תכף תטבל ותבוא. תנזה עליך אפר פרה, שלישי ושביעי ותבוא. אבל אם כולם טמאים, מלחמה, אנשים נהרגים, לא עליכם, הורגים אנשים אחרים, נוגעים בחללים, נטמאים טומאת מת, ואין פרה אדומה, ואין מי שיתאר אותם, אז כולם טמאים, אז מותר לעבוד אפילו בטומאה, ככה הלכה אומרת. אז יש שמן טמא, תדליק שמן טמא. אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה להם נס להדליק בשמן טהור? כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני אעשה אותם לפני משורת הדין, להראות להם את אהבתי הגדולה. נו, אם הקדוש ברוך הוא עושה נס כזה גדול בשמן, להראות את אהבתו הגדולה, אז למה הוא לא עושה נס במנורה? והמנורה לוקחים אותה משיפודים, בלי גביעים, כפתורים, פרחים, לא מקשה, לא זהב, ככה מדליקים נרות. שאלה? קצת מקלקל את התמונה של הנס, נכון? אומרת הגמרא, לא היה להם. היו עניים. זאת אומרת, מה אנחנו קוראים, אומרים בעל הניסים, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, אז הם לא היו רק חלשים ומעטים, הם גם היו עניים. לא היה להם זהב. את כל הזהב גזלו היוונים. לא היה. אז למה השם עושה להם נס, ימצאו זהב ויצקו ויתיחו ויעשו מנורה? אם מצאו פח, ימצאו גם זהב, כיכר זהב יעשו. כמו שמשה רבנו כתוב, זרק את הכיכר לתוך האש ויצא לו מנורה. גם להם יהיה ככה. למה לא היה להם? אז יש תשובה שהרב קוק כותב באגרות ראייה ואומר, כי הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם חידוש גדול. והחידוש הזה הוא משמעותי גם לדורי דורות. מה החידוש? שגם אם אתה חלש ומעט ועני, גם עליך שורה שכינה. אנחנו בדרך כלל יודעים שאין השכינה שורה, אלא על חכם וגיבור ועשיר, נכון? גיבור מה זה? גיבור ממש. מאיפה מנהלנו שזה גיבור ממש? הגמרא לומדת את זה ממשה רבנו, שמשה רבנו היה גיבור שיכול להרים את המשכן, יכול להילחם בסיחון ואוג. גיבור, גיבור. עשיר, עשיר, התעשר מפסולת פלוחות. עשיר ממש. לא עשיר השמח בחלקו, ולא גיבור הקדוש את יצרו. זה גם גיבור, זה גם עשיר, אבל זה סוג אחר של גיבור וסוג אחר של עשיר. כשהתורה אומרת, אברהם עשיר, הכוונה, עשיר ממש. עשיר בחשבון בנק שלו. לא היה בנק, אם הבנה. עשיר ממש, מקנה, כסף, זהב, זה. כשהתורה מברכת לעם ישראל בעשירות, מה מברכת אותו? בעשירות ממש, נכון? ועל זה הגמרא אומרת, אין השכינה שורה לחכם וגיבור ועשיר כמו שהיה בימי שלמה. עשירות ממש, גבורה ממש, כולם מפחדים לשלמה, כולם יראים ממנו. נכון? חוכמה ממש. וזו המדרגה אחת, ויש מדרגה אחרת. והמדרגה האחרת מתגלית פה. הם לא חכמים, אולי הם כאן חכמים, הם לא גיבורים, הם חלשים. הם לא עשירים, הם עניים. הם לא רבים, הם מעטים. ואף על פי כן שורה עליהם שכינה. למה? בגלל המסירות נפש שלהם. והאמת, כל תקופת הגלות ככה היה. כל תקופת הגלות היינו לא חכמים, אולי לא חכמים. הגמרא אומרת שבעד שיצרו ישראל הגלות, הלכה מהם חוכמה. אנחנו אומרים לו לאחשוורוש, מאז שגלינו, איבדנו את חוכמתנו. אבל פי כן היו חכמים, זה לא שלא היו חכמים. היו. אבל אדם, על קו עשרה וגויים אין תורה. זה לא החוכמה שעזרנו כשהיינו בירושלים. לא החוכמה שהיינו נושמים את אוויר הארץ על המחכים. זה חוכמה. חוכמה אחרת, אתה רואה את הנולד, זה חוכמה אחרת. חוכמה הייתה, אבל לא אותה חוכמה שהייתה בימי שלמה שהיה בית מקדש. איבדנו, אומרים לו, איבדנו את חוכמתנו, אנחנו לא יכולים לדון יותר. כבר אין דיינים סמוכים. וזה החידוש שגם במציאות כזאת הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם שם, אמו אנוכי בצרה. ירדו ישראל לגלות, שכינה עמהם. אין להם מלכות, ירדו לגלות, גם שכינה עמהם. גם ירדתם למטה מעשרה טפחים, שאין שמה, זה מקום שכבר עוד מטה את האדמה, גם אז אמו אנוכי בצרה. וזה החידוש המיוחד של חנוכה, שבגללו הקדוש ברוך הוא דווקא עושה להם נס בשמן, ולא עושה להם נס במנורה. להראות שאפילו אם הכלי הוא פגום, הוא לא פגום, הוא קשה על פי הלכה, אבל הוא לא מהודר, אף על פי כן נעשה לכם מהדרין מן המהדרין. וזה חידוש גדול. עוד משהו על המנורה, דבר מעניין, יש פסוק אומר, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה הכוונה? מה זה אל מול פני המנורה? מה נמצא מול פני המנורה? אז כשאנחנו קוראים את הנבואה של זכריה, אנחנו רואים שזכריה רואה שמול המנורה יש מנורה של מעלה. כמו כל המקדש, הכל דבר של מטה, כאשר רואה את הבהר. כאשר, ככה כל פרשת המשכן מלמדת שמשה רבנו בונה את המשכן למטה, כמו שהוא רואה משכן למעלה. ממש אותו דבר. מנורה ש... וזה לא רק שרק בשעה שמשה בנה את המשכן, אז הוא רואה את ה... הראו לו איזו תמונה לרגע ואחר כך... לא, זה תמיד קיים. תמיד יש מול משכן של מטה, משכן של מעלה. מול מקדש של מטה, מקדש של מעלה. מול המנורה של מטה, רואה זכרה את המנורה של מעלה. אל מול פני המנורה העליונה, יאירו שבעת הנרות. אז שמעתי פעם מהמחותן שלנו, איזה הרב גרינברג, פירוש יפה, אומר דבר מעניין, תשים לב ותראה שבכל פעם שאתה מסתכל, מה שכתוב בתורה מנורה והכוונה מנורה של מעלה, זה כתוב מנורה עם וו. וכל פעם שכתוב מנורה של מטה, זה מנורה בלי וו. הנה, תשימו לב עכשיו. דבר אל אהרון ואמרת אליו, והעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה מנורה של מטה או של מעלה? של מעלה, נכון? אז זה כתוב עם וו. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה אלה נרותיה, אל המנורה הזאת היא של מעלה, נכון? גם כתוב עם זאת. כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, זה של מעלה או של מטה? של מטה, זה בלי וב. עד ערך עד פריחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה, זה של מעלה או למטה? של מטה, זה גם בלי וב. אז זה מעניין, כשמדובר על המנורה של מעלה, אי וב. מנורה של מטה, בלי וב, זה שמעתי ממחותני הרב גרינברג, ודבר פי חכם חן. אז הדבר הזה, למה הוא? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות את האור של מעלה פה למטה. וזה פלא גדול, יש לזה מדרש מעניין. אקרא לכם את המדרש, מדרש רבה, פשוט תענוג לקרוא אותו. אומר המדרש, משל, למה הדבר דומה? לאוהבו, למלך שהיה לו אהוב. אומר לו המלך, תדע שאצלך אני שועד. לך תקן לי. תכין הסעודה, אני מחר בא לאכול אצלך. האהוב של המלך שמח, המלך אוהב אותו כל כך, הוא בא לאכול אצלי בבית, הוא מודיע לכל השכנים שלו, המלך יבוא אצלי וזה, וכולם מתרגשים, והוא מכין את השולחן הכי יפה שהוא יודע, ואת האוכל הכי טעים שהוא מכין, חביתה לא סתם, עם מלך ופלפל, וגם קרון הוא שם קצת. הוא לקח לסולחת את החרסינה הכי יפה שיש לו, ואת המזלגות הכי מצחצח אותה, ומכין. וכיוון שבא המלך, אז המלך מגיע, באים איתו כל הפמליה. נכנסים לבית של הידיד של המלך, ורואים שזה לא... זה כמו אדם, כן, הכי יפה שאדם פשוט יודע לעשות. איפה המלך פה יוכל אצלך בבית? הביאו מנורה של זהב, הביאו כל מיני... רואה הידיד של המלך, שמביאים כלים כאלה יקרים מזהב, ואמר, וואי, איזה בושה, מה עשיתי? איזה כלים הכנתי, זה לא מכובד, לקחת כל הכלים שלא להכניס אותם למחסן. מגיע המלך, אומר לו, אמרתי לך שאני בא לאכול צהר ארוחת ערב, מה אין? הוא התחיל לגמגם, הבין המלך, אומר, אני, אמר לו, המלך, חייך, שאני פוסל כל כלי שהבאתי, אני נשבע, שאני אומר לך, אני לא אוכל משום כלים מפוארים שהביאו העוזרים שלי. רק מה שאתה הכנת. לרוב חיבתך וידידותך. הוציא, או ידיד של המלך, את כל הכלים הפשוטים שלו בבית, פרה שולחן, והמלך אכל עם מה שיש. אומר המדרש, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, תדליק למנורה, תערוך שולחן, תתכין. בא הקדוש ברוך הוא לשכון, אומר, מה זה, זה מה, 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 מה זה המנורה שזה? כלום, הקדוש ברוך הוא יש לו שמש, יש לו שמשות בלי סוף. יש לו גשמים בלי סוף. יש לו, הוא מצמיח חיטה, מיליארדים של טונות בעולם. אני אביא לו... נחם הפנים, אני אביא לו טיפה שמן, זה, מה זה? לא מתאים, לא מכובד, לא מכובד שאני אעשה דבר כזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את כולם, אני רוצה את שלך. אני רוצה את המנורה שאתה מהיר, לא את השמש. אני רוצה את הלחם שאתה אוכל לי, לא את כל המיליארדים של הטונות שאני, אני צריך את המים שאתה מנסח למזבח. את זה אני רוצה. תמיד הרב עליו ושלום יום אומר, תחשבו כמה מים אדם מנסח על המזבח, ואתה אומר, בזכות ניסוך המים, אני אבח לכם כל גשמי שנה. בזכות המעט, כמה זה כלום. אבל מה זה, אני רוצה את שלך, לא רוצה את של מעלה. ככה המנורה. המנורה היא המקום שהקדוש ברוך הוא אומר, שם אני מאיר, ולכן אומר המדרש, ממקום בית המקדש, נבראת האורה. האור של העולם, מאיפה הוא יוצא? מבית המקדש. למה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה את כל מה שיש לי למעלה, אני רוצה מה שיש לי פה. אני בוחר לשכון כאן, ולא בכל העולמות העליונים. וזה הפלא הגדול של המנורה. הפלא הגדול של המנורה, שזה אור של מטה, שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, ואפילו, תמיד הרב היה מזכיר ואומר, שזה גם כן האור של הנרות שאנחנו מדליקים. אנחנו מדליקים נרות שהם המשך של אור המנורה שהייתה במקדש. לכן מעלת הנרות כל כך חשובה, והשמן כל כך חשוב, וההדלקה כל כך חשובה, וכתוב, תמיד הרב היה מזכיר את מה שאומר בעל הבן איש חי, שנשים שמגיעות להדלקת נר חנוכה צריכות לבוש את הבגדים היפים שלהם, ותכשיטי זהב שיש להם, ולעשות את זה בשמחה ובטוב, כי זה מעלה שאתה זוכה להדליק, אמנם בחוץ, אמנם מתחת לעשרה טפחים, אמנם בכלים שלך ובגודל שלך ובגלי כלי הדיוט, אבל הקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל באהבה, וזה הדבר הזה. יש עוד נס בחנוכה שעליו אנחנו מודיעים בעיקר בעל הניסים. על הניסים אנחנו מזכירים בעיקר את הנס הזה, זה הנס של הניצחון. ובנס הזה כתוב דבר, הרמב״ם כותב את זה, בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם וכו', ולא הניחו אותם עסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, נכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצו לחץ גדול עד שיריחם עליהם אלוהי אבותם והושיעם מידם ויצילם, וגמרו בני חשמונאי והכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. ועל זה יש שאלה גדולה, 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 גדולה. אומר הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, כמה יתר על 200 שנה? הוא לא כותב, אבל כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שמלכות פרס בפני הבית 34 שנה. זאת אומרת, אלכסנדר המוקדון שבא ונפגש עם שמעון הצדיק, כמה שנים אחרי הקמת הבית השני? מיד, 34 שנה. 34 שנה בלבד, זהו. 34 שנה אחרי שהוקם הבית השני, כבר הלכה מלכות פרס ובאה מלכות יוון. מלכות יוון הייתה 180 שנה עד שבאה מלכות חשמונאי. 180 שנה של גזרות. לא פשוט. כך כתוב, 180 שנה. נראה לכם שזה צ'יק צ'אק, לא? כבר הספיקו היוונים למחוק כמעט כל זכר של קדושה בעם ישראל. 180 שנה. מלכות בית חשמונאי הייתה 103 שנה, ומלכות בית אודוס עוד 103 שנה, ואחרי זה נחרב הבית השני. אז כשהרמב"ם אומר יתר על 200 שנה, מה הוא מתכוון? 103 של מלכות בית חשמונאי, ועוד 103 של מלכות בית אודוס. כל אחד מאיתנו יודע, בית אודוס, השם ירחם, נכון? מה זה מלכות בית אודוס? אודוס רשע מרושע. גר אדומי. מה זה עבד אדומי? זה בקושי גר זה. עבד אדומי היה עבד של אחד ממלכי הבית חשמונאי, התגבר עליו והרגו, ומלך בית ממקומו, והרג מלכי ישראל, ועשה צרות צרורות ומילאה, על זה אנחנו מודים? מתי מפשטה המלכות וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה? זה נקרא מחזרה המלכות לישראל? ועוד, אנחנו יודעים שמי שנתן לו גב לאדומי הזה, מלכות בית אודוס, זה הרומאים. הרומאים נתנו לו גב. הם אלה שפומפאוס, כך אומר הספורנו מביא את זה, ורשי גם מביא את זה בשיר השירים. מי הביא את הרומאים לפה? הרי שכששני הילדים של שלום ציון המלכה רבו ביניהם, מי ימלוך? אז במקום היא הולכת לבית דין גדול שבירושלים, במקום זה הם כבר היו צדוקים. הם כבר לא היו... אמנם שלום ציון הייתה מלכה כשרה, אבל ינאי בעלה היה צדוקי. הרג את חכמי ישראל, כבר לא היה חכמי ישראל. הוא סוף מלכי חשמונאי. הוא כבר היו צדוקים, והיו... ומלכי בית חשמונאי, ולא השאירו את חכמי ישראל. למרות שהוא קבע 60 ערים וכבר הרגיש גדול, אז מי יפתור להם את הבעיה לבנים של שלום ציון שרבים ביניהם? אמרו, נלך לחכמים. מי החכמים? הרומאים, קוראים לו פומפאוס, אולי תבוא תעשה פשרה בינינו. אומר פומפאוס, אני אעשה פשרה? אני אראה לכם איך עושים פשרה. לא, אתה ולא אתה. שם את העזר, עזר לגר האדומי, לעבד האדומי למלוך. והוא מילא את ירופלים בדם. ובסוף הוא היה, היה לו נכדים, אגריפס הראשון והשני, קצת יותר נורמליים. זה חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה. אתה אומר, על זה אומרים תודה? על זה אומרים תודה? על מלכות חשמונאית, נגיד בהתחלה, בסדר אחד. וגם, אומר הרמב"ן, גם חמישה בני מתתיהו, כולם נהרגו. לא ביום אחד, אבל בהתחלה יהודה, אחר כך שמעון, אחר כך יונתן. היוונים לא שתקו, נכון? אז למה אתה, בלעזר נהרג. אז למה? כלומר, כי הם לקחו את המלכות, את הכהונה, את המלכות משבט יהודה. אז גם הראשונים, מתתיהו ובניו, נהרגו כי הם לקחו את המלכות משבט יהודה. ואלה שבאו אחריהם נהיו צדוקים. ואחר כך בא הורדוס השם ירחם. ואחר כך הילדים שלו לא היו תמיד שקולה תחלת. על זה אנחנו אומרים חזרה המלכות ישראל יותר מלכות של 200 שנה? התשובה היא כן. למה? כשאתה זוכר מה עשו היוונים ומה עשו הרומאים אחר כך, אתה אומר, אפילו השם ירחם מלכות כזו, היא טובה לא פי אלף, פי אלף אלפי אלפים מהרומאים. הרומאים שבאו לארץ ישראל, עשו פה טבח יותר מהשואה. מי שקורא את הספר של מתתיהו, יוסף מתתיהו, רואה? עשו פה טבח יותר מהשואה. השם ירחם, היוונים, אלכסנדר פה היה בן אדם, אבל כשהוא היה באלכסנדריה, טבח שם את כל היהודים. והיוונים, אנטיוכוס שמגיע לירושלים, ופומפאו שמגיע לירושלים, אין להם כלום, שום דבר. אכזריות שאין לה אח ורע. אז אומר הרמב״ם, על מה אנחנו מודים? על מלכות בית חשמונאי ומלכות בית הורדוס. וזה קשה לומר, זה קשה לומר, אבל זה מה שהרמב״ם, ועל זה אתה הולך עושים חנוכה. למה? כי מלך יהודי, אפילו שיהיה רשע שברשע, הוא פי מיליון יותר טוב ממלך גוי שמולך פה. אנחנו יודעים את זה, שהטורקים, שהבריטים שלטו פה, אנחנו יודעים איך הם התנהגו. שהטורקים שלטו פה, עוד יותר גרוע. אז כשבאה מלכות ישראל, אף פי שהיא לא הייתה הכי מתוקנת שבעולם, זה כבר תיקון גדול ותיקון רציני, ועל זה אנחנו מודים. אנחנו נדבר על כמה הלכות שקשורות לחנוכה, שהן חשובות ביותר. מה ההלכות? קודם כל, לגבי ההדלקה. אז להזכיר קודם כל את מצוות הדלקה, אחרי שזה היה מצווה העיקרית. והרמב״ם כותב, נקרא לכם את לשון הרמב״ם, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם, למה חביבה? אנחנו מודים להשם. להודות להשם, טוב להודות להשם. טוב, זה טוב להודות להשם. נגיד תודה זה דבר טוב. הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה. וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל. והודעה, והודעה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. כך כותב הרמב"ם בהלכה, שמצוות נרות חנוכה היא לצורך הודעה להשם. אז הזכרנו את ההלכה של הרמב"ם שאומר שכל פעם שאדם רואה נרות, הוא מודה להשם. והוא כותב, הרמב"ם, אנחנו לא פוסקים ככה להלכה, שאפילו אדם רואה 100 פעמים נרות, מברך 100 פעמים שעשה ניסים לאבותינו. ההלכה, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל מורנו הרב זצ"ל היה לימד אותנו, כל פעם שאתה רואה נרות, תגיד תודה להשם. כל פעם שאתה רואה נרות, תגיד תודה להשם. איפה אנחנו מקיימים את המצווה הזאת, מה שהרמב"ם כותב? אז כתוב במסכת סופרים, שאחרי שאדם מדליק נרות, הוא אומר הנרות הללו. כך מביא בית יוסף, וכך כתוב במסכת סופרים. הנוסח של היום של המסכת סופרים קצת שונה. הנרות האלו אנו מדליקים, הישועות והניסים והנפלאות, אשר עשית לאבותינו, על ידי כהניך הקדושים וכו'. למה אנחנו אומרים את זה? מכיוון שהמצווה הזאת היא המצווה. למה אתה מדליק נרות? בשביל להודות להשם. אז זה ממש חלק מהמצווה. ממש חלק מהמצווה. יש דעה שאומרת, וככה פשט המסכת סופרים, שאת הנרות הללו אומרים אחרי ברכת להדליק. זאת אומרת, לפי המסכת סופרים, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל אני אומר לך מה כתוב בהלכה, תברך ברוך אתה השם, אלא כל המלך עולם אשר, כדי שאנו אותה בעצמה מדליק נר חנוכה, אתה מדליק נר, אתה אומר, הנרות הללו, אנו מדליקים, על הניסים, הנפלאות, וכו'. אחר כך תברך שלך הניסים, השחיינו. אחרי שאתה אומר הנרות הללו. והקף אחרי המביא דעה כזאת, אבל אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו פוסקים שאחרי שאתה מברך ברכת שעשה ניסים, ושהחיינו ביום הראשון, אז אתה אומר הנרות הללו. אבל, למה אני מזכיר את הדעה הזאת שלא להלכה? כדי להבין שההודעה היא חלק מהמצווה. הדלקת? תגיד תודה. איך אתה אומר תודה? בנרות הללו. בזה אתה אומר תודה. התודה היא חלק מהמצווה. וגם כשאתה הולך ברחוב ואתה אומר נרות לאחרים דלוקים, אתה אומר, אתה יודע למה הנר הזה? על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. זה העניין של הנרות הללו, אנחנו רואים אותם כל פעם לשם תודה, ולכן חשוב לומר אותם. להלכה, אני יודע שרוב בני אדם נוהגים לומר הנרות הללו רק אחרי שהם מדליקים את כל הנרות, אבל מי שמסתכל בקף בן איש חי, גם בן איש חי כותב את זה וגם הקף החיים כותב את זה, שאחרי הדלקת נר אחד אתה כבר אומר הנרות. אתה בירכת, כן? הדלקת, נר אחד כבר הדלקת, אתה אומר הנרות הללו. למה? מכיוון שזה חלק מהמצווה. שנבין. המצווה היא מבחינתנו כל הנרות. למרות שאדם יוצא ידי חובה בנר אחד, אבל אם למשל אדם שכח לברך, אני מניח שזה לא קורה לאף אדם. אבל להלכה, אדם ידליק נר אחד, שכח לברך. יכול לברך? יכול עכשיו לברך? התשובה היא כן. כל הנרות, לא סיימת להדליק אותם, אתה יכול לברך גם להדליק, גם שעשה ניסים וגם שהחיינו. תשאל למה? כבר הדלקתי. מכיוון שנכון שזה הידור מצווה, אבל הידור מצווה זה מצווה. הידור מצווה זו מצווה. אז אתה מברך, אפילו שהדלקת כבר נר אחד, אתה יכול עוד לברך להדליק. למרות שמעיקר הדין כבר יצאת, כי כבר הדלקת נר אחד. אז למרות שאתה נמצא בתוך המצווה, אתה אומר הנרות הללו, מכיוון שזה המצווה. המצווה היא לשבח לקדוש ברוך הוא. ולכן, כל הודעה שאתה מודה מול הנרות, אתה מקיים את המצווה. זה עיקר דין הנרות כדי להודות לשמך, על ניסיך, על שבועתך וישועתך. הזכרנו בשנה שעברה את הדעה של הרב אוירבך, זכרונו לברכה, הוא אומר, לכאורה כתוב בדין שנשים חייבות בנר חנוכה, נכון? ונשים חייבות, מה זה מצוות חנוכה? מצוות חנוכה זה גם הלל. תקנו לומר הלל, אז הוא אומר, למה נשים לא מהדרות לומר הלל כמו שהן מהדרות בנר חנוכה? לכאורה זה חובה, זה חכמים תקנו לומר הלל והודעה, כמו שאנחנו רואים את זה בעלי הניסים, ונשים חייבות ממצוות נר חנוכה, אז למה הם לא אומרות הלל? אז קודם כל, מי שאומר את הלל, תבוא עליה ברכה. אבל, אומר הרב אוירבך, הן יוצאות ידי חובת הלל בנרות הללו. כשהן מעללות את הקדוש ברוך הוא, בשעה שהן אומרות הנרות הללו, בזה הן יוצאות ידי חובת הלל. שזה הלל, מה זה הלל? להודות את הקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעושה לנו, נכון? הנה, בזה יוצאים ידי חובת הלל. וזה דבר מאוד חשוב לשים לב לדבר הזה, כיוון שהנרות האלה זה לא איזה שיר שאומרים אותו אחרי הדלקת נרות, אמרת, לא אמרת, לא נורא. לא, זה דבר מאוד חשוב. זה חלק מהמצווה להודות ולהלל, שזה מצווה שתקנו חכמים, הדבר הזה. עוד דבר, זה להזכיר אותו בנושא הזה של הדלקת נרות, הרב הבעל הבן איש חי מביא שהלל של חנוכה הוא הלל מיוחד, שאין כמותו בכל הפנה כולה. מה המיוחד שבו? שאתה אומר הלל גדול, הלל שלם 8 ימים. אפילו בפסח אומרים הלל שלם יום אחד, נכון? לא אומרים הלל 8 ימים, רק יום אחד. ואילו בחנוכה אנחנו אומרים הלל שלם 8 ימים. זה דבר, אפילו בסוכות זה יוצא שני חגים. יש 7 ימים של סוכות ויום אחד שמיני עצרת שהם מחוברים, אבל באמת הם שני חגים שונים. כל אחד יש לו מצוות שונות. פעם אחת שאתה אומר הלל שלם שמונה ימים, זה בחנוכה. חנוכה אתה אומר הלל שלם שמונה ימים, ולכן אומר מצווה לומר אותו בשירה ובנעימה ובשמחה וכו'. המקור הוא מסכת סופרים. מסכת סופרים שם, אותו מקום שבו מדובר על הנרות הללו, שזה מצוות השבח, שם כתוב, נקרא לכם את הלשון, וצריך לברך בתחילתן ולקרותן בנעימה. את ההלל צריך לומר אותו בנעימה, בשירה, כן? דתני רבי שמעון בן יהוצדק, ימים 18 ולילה אחד, יחיד גומר בהם את ההלל. והוא מונה שם במסכת סופרים, ואלו הם שמונת ימי חנוכה, ויום טוב של עצרת, ויום טוב ראשון של פסח, ולילו, ובגולה 21 יום, כיוון שיש לנו שני מסוגלות, וצריך לאומרם בנעימה, לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו. זאת אומרת, לא רק לומר את הלל בשקט בעצמך, אלא הפסוק שמביא אותו, אומר ונרוממה שמו יחדיו, המיוחד בהלל, שאנחנו ביחד שרים להשם יתברך כולנו. וזאת המצווה של ההלל. זאת אומרת, אם אדם אומר הלל בלי שירה, מה, תגיד לו יצא ידו חובה? אני לא יודע אם אגיד לו יצא ידו חובה. אבל עיקר המצווה היא הזאת שאתה מודה להשם בשירה. הקדוש ברוך הוא בוכה בשירי הזמרה. אז יש כמובן מצווה טובות תדבק כשאדם שר להשם יתברך. ויש מצווה, אבל המצווה של חנוכה היא המצווה של ההלל שצריך לומר אותו בנעימה, היא מצווה חשובה וצריך לשים אליו לדבר הזה לב. יש עוד עניין אחד שאנחנו מתוקן לנו בחנוכה וגם בפורים, להודות לקדוש ברוך הוא, זה על הניסים. על הניסים זה הודעה שאם אדם לא אמר אותה יצא ידי חובה, נכון? אבל צריך הרבה השתדלות לומר אותה, והרב עליו שלום תגיד היה אומר, הדרך היא, קח את חסידו. גם אתה כל השנה כולה זוכר את התפילה בעל פה ולא, אבל עם הספר איכשהו מחשבתו הרעה. אז מה יש מיוחד בעל הניסים? יש באמת הרבה מעלות בעל הניסים וצריך ללמוד אותו. אבל יש דבר מעניין, מביא אותו כף החיים, הוא מביא שהנוסח שאנחנו אומרים בדרך בעל הניסים, יש, תסתכלו, נוסחים שונים. יש נוסח שאנחנו אומרים, עשית עמהם ניסים ונפלאות, ונתן שמך הגדול סלע. נכון? כך כתוב. ובנוסח של פורים, אז כתוב, וחלק מהנוסחות, כך מביא הכנהג והפרי חדש, ועשית עמהם נס ופלא. בחנוכה כתוב, ועשית עמהם, שון רבים, ניסים ונפלאות. ובפורים כתוב, ועשית עמהם נס ופלא. אז אומר הקף החיים, ואני הסתכלתי בכל הסידורים, ראיתי גם בחנוכה וגם בפורים כתוב ניסים ונפלאות. אבל אומר, יש נוסח כזה שמביא אותה כנהג. למה הוא אומר? למה אנחנו בחנוכה אומרים ניסים ונפלאות, מדגישים את השון רבים? מכיוון שהיה לנו שני ניסים ונפלאות. יש לנו את הנס של ניצחון על המלחמה, שאנחנו עליו אומרים על הניסים, שהרי בעל הניסים לא מזכירים את הנס של פך השמן. לא מזכירים אותו, רק ברמז, נכון? והדליקו נורות בחצות קודשך. אבל לא מתואר הנס שהיה שם, שהיה פך אחד, שהספיק לשמונה ימים, כמו שהגמרא מתארת את זה באריכות. נכון? למה? מכיוון שאומר, הזכרנו את הרב הרבה חומר, עיקר הנס שהיה, שעליו אנחנו מודים, זה הנס שניצחו אותם במלחמה, שזה נס פלא גדול. פלא גדול, פלא שאין כדוגמתו. ועליו אנחנו מודים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים כאלה גדולים, כן? אז זה אנחנו מודים. והנס השני זה הנס של פך השמן. לכן אתה אומר בליל, על הניסים של פסח, של חנוכה, אתה אומר, עשיתם ניסים לפלאות שם רבים. אבל אותן נוסחאות שאומרות בפסח נס ופלא, למה נס ופלא? הוא אומר, נס אחד היה שם. כן, בפורים. למה? זה נס אחד השם. ואנחנו גם אומרים על פורים ניסים ונפלאות. למה? מכיוון שהוא אומר גם נס ההצלה, וגם הנס שברכו למרדכי בגדולה. אומר, וזה הנס. שהגויים מכבדים את היהודים, זה נס גדול. למה? הם רגילים הפוך. הם רגילים לבזות אותנו. אומר, ושזה מתהפך והם מכבדים את היהודים, כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר, זה נס גדול שאין לו אח ורע. מכאן, למה הזכרתי איך לא עומדים עכשיו לוחות פורים? כי גם בחנוכה היה קידוש השם שאין כדוגמתו. כך רש"י אומר, על הפסוק גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון, הוא אומר, הנס הגדול שהיה בחנוכה היה דבר כזה גדול שאנחנו בזכותו מזכירים בעל הניסים משפט שאין אותו, בפורים. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. דבר פלא. מה זה? היה הנס. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, שזה בזכות הנס של חנוכה. ובפורים הוא לא מוזכר. זאת אומרת, בחנוכה היה כזה קידוש השם עצום. עצום שאין כדוגמתו. לכן, על זה אנחנו אומרים, שכשהגויים אומרים, הגדיל השם לעשות עם אלה, זה עצמו נס. זה עצמו נס. איך שמתהפכים משנאה גדולה לאהבה גדולה. זה נס גדול, ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, גם בפורים וגם בחנוכה. יש עוד כמה הלכות שחשוב להזכיר אותן, שאנחנו מזכירים אותן בחנוכה. כמובן, המצווה העיקרית זה מצוות ההדלקה. ויש כמה וכמה הלכות שחשוב להזכירם. מצוות, עיקר מצוות חנוכה, אנחנו יודעים שמוזכרת בהלכה, מתחילה בזה שנשים לא עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקות. למה לא עושות? זה מכיוון שהנס התחיל על ידי נשים. מה זאת אומרת, התחיל אנשים, אחותו של מתתיהו כהן גדול, שהיא הייתה הבת של יוחנן כהן גדול, היא הייתה קלה, הייתה צריכה להתחתן, הייתה צריכה ללכת לא עלינו להגמון תחילה, והיא לא הסכימה, נלחמה על קדושת עם ישראל, ומהמלחמה שלה התעורר מתתיהו, התעוררו בניו, התעוררו להילחם על קדושת ישראל, זה תפקידה, משמע כהנים גדולים נמצאים. כהנים גדולים נמצאים בעם ישראל, להרבות קדושה, לוקחים את האחות שלהם להגמון היווני, לטמא אותה, ברמנן. אז התעורר בהם הנקודת הכהונה הגדולה. אנחנו מתפלאים, אתם אומרים, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שהיא צריכה לצעוק ולריב איתם ולקרוא את הבגדים שלה כדי שהם התעוררו? איך דבר כזה יכול להיות? למה לא התעוררו מעצמם? התשובה היא, זה מדובר אחרי 180 שנה שבה מלכות יוון כבר פורצת על עם ישראל. אחרי 180 שנה, שהם שולטים בנו, הם לאט לאט שוחקים את כוח ההתנגדות שלנו. וגם דבר כזה הזוי, אנחנו רגילים אליו. רגילים. מקבלים אותו כדבר מובן מאליו. לא בבת אחת הגיעו לזה, אבל כשהגיעו לזה, והיא מתעוררת וצועקת בקול גדול. מכיוון שהיא עוררה את הכל, אז ההלכה אומרת שבשעה שהנרות דולקות, נשים לא עושות מלאכה. מה זה לא עושות מלאכה? קפה יכולה, דליק חשמל יכולה. מלאכה שיש בה כוונה טרחה, שיהוי, כביסה, לשטוף את הרצפה, דברים כאלה, לבשל. לא, זה לא עושה. יושבת כדי להדגיש את העובדה שהנס התחיל דווקא מנשים, דווקא מיהודית. והבן איש חי כותב שיש מנהגים כאלה שבהם נשים נודרות לא לעשות מלאכה ביום הראשון או ביום השמיני, מביאים מנהגים כאלה שהיו נוהגים. אבל גברים, אצל גברים אין את המנהג הזה. עוד הלכה יש בסעיף הראשון, בסימן הראשון או בסעיף הראשון בשולחן ערוך, זה הלכה שנוהגים לאכול מאכלי חלב, שוב להזכיר את הנס המיוחד הזה שנעשה על ידי יהודית, איך היא הצליחה להרדים את המלך הגוי במאכלי חלב. שמעתי פעם שואלים, מאכלי חלב מרדימים? יין מרדים. מאכלי חלב מרדימים? סם שינה מרדים. חלב לא מרדים. חלב, אדם רוצה לקום בבוקר, שותה כוס קפה עם חלב. מתעורר, לא מרדים. ושמעתי פעם תשובה שאומר שזה לא מרדים את הבן אדם, זה מרדים את הערנות שלו. היא רוצה הרי שהוא ירגיש, שלא ירגיש שהיא חותרת תחתיו. היא רוצה שהוא ירגיש נינוח, שירשה לעצמו להיות פרוך, לא להיות מתוח. הוא נרדמה ערנותו, ואז היא חותכת לו את הראש עם חרב. זה מה שעושה היהודית, כן? ומזה מתחיל המרד כבר, אחרי שהיא חתכה את הראש עם מרד, את הראש שלו כבר, מוכרחים כבר להגן עליה, כבר זה פיקוח נפש, כבר. מכיוון שהיא מתחילה, לכן ההלכה אומרת שנשים צריכות לא לעשות מלאכה, ואנחנו אוכלים מאכלי חלב להזכיר את המעשה של יהודית. וזה כמו שאמרנו מקודם, הלכה שכשאדם מדליק נרות, הוא צריך שאשתו ובניו יעמדו לידו בשעת הדלקת הנרות, מכיוון שהמצווה המצווה גם עליהם. האם נשים מדליקות נרות לבד? כתוב בהלכה שאישה חייבת בנר חנוכה. אבל גם נהג של אשכנזים שכל אחד מבני הבית מדליק נרות, אישה לא מדליקה נרות. למה לא מדליקה נרות? הרי החובה עליה מובהקת. מי הילדים אתה אומר, אין חובה מובהקת, הם במדין חינוך. האישה שזו חובה מובהקת עליה, למה היא לא מדליקה נרות? והתשובה היא שזה בדיוק העניין, שמצוות נר חנוכה זה להראות נר איש וביתו. להראות את האחדות שבין הבעל לאישה. אז אם נלך הבעל לא נמצא, מגיע מאוחר בלילה, נמצא במילואים, אז היא מדליקה עם ברכה כמו שצריך, לא הילד מדליק, היא מדליקה. היא מדליקה וזו המצווה שלה. כן? או נגיד רווקה שלא נמצאת בבית עם ההורים, גם מדליקה עם ברכה זה מצווה שלה. זה לא הידור, זה לא חומרה, זה לא מצווה שאנשים לקחו על עצמם. זה עיקר הדין, מעיקר הדין, חייבת במצווה הזאת, כי זה מצווה, נשים חייבות בנר חנוכה, שגם הן היו באותו הנס, ויש אומרים שעיקר הנס נעשה על ידם, כך אומר המשנה ברורה. אז צריך לזכור את ההלכה הזאת, אבל כשבבית נמצאת בעל אישה עם בעלה, נר אחד לשניהם להראות את האחדות שביניהם. יש עוד הלכות שקשורות לחנוכה, האם מותר לאכול בשמן שנה דלוק? מותר. הזכרתי כמה פעמים בעבר שהמנהג של הרב עליו השלום היה, כשהיינו מדליקים נרות חנוכה, אחרי הדלקת נרות, היה יושב איתנו בחצי שעה שהנרות דולקים, ומספר לנו את הניסים של חנוכה, כמו שהזכרתי מקודם, שכל מצוות, עיקר מצוות הדלקת נרות חנוכה, זה להודות, זכר אתה מודה. אתה מספר מה שהיה, אתה מעניק בסיפור של מה שהיה, אתה מביא את הספרים של כתוב של מה שהיה. יש ברוך השם היום הרבה ספרים של מספרים את הנס של חנוכה, גם את הגודל של הרשעה, כמו שבפסח אנחנו מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אתה מתחיל לספר את הגנות, דהיינו אתה מספר את קושי השיעבוד, ומתוך כך אתה מספר את גודל ההצלה. גם פה אותו דבר, אנחנו מספרים את גודל השיעבוד, כמה שהיה קשה בזמן מלכות היוונים, 180 שנה. 180 שנה שזה מלכות ששלטה על כל העולם. יוון, הגמרא אומרת שאלכסנדר המוקדון כל כך היה חזק ושליט, עד שהוא הגיע עד מעבר להרי החושך. יש סיפור בגמרא, פלא, מעבר להרי החושך, זה נשמע הזוי. מה חכמים התכוונו לומר בזה? הוא לומר שהמלכות שלו הייתה לא רק מלכות פיזית, אלא הייתה לו שליטה רוחנית. שליטה רוחנית על העולם היה לו. אפילו על מעבר להרי החושך, שזה כאילו מעבר למציאות הקיימת. גם שם, גם לשם הוא הגיע. כתוב הגמרא אומרת שהגיע אלכסנדר לשערי גן עדן. רצה להיכנס, אמרו לו, עד כאן חביבי. זה השעה להשם, צדיקים יבואו בו, לא אתה. עם כל מחשיב אותך, אתה לא צדיק. אבל בכל אופן, אומרת הגמרא, נתנו לו משם גלגל עינו של אדם, נתנו לו איזה לימוד משם. זאת אומרת, אלכסנדר היה לו שלטון חזק מאוד. זה לא שלטון, אם אדם שולט בעולם הזה, זה משליטים אותו מלמעלה. אין אדם מתמנה לשררה בעולם הזה, הם לא ממנים אותו מלמעלה. עד כדי כך, כתוב אפילו שמשה רבנו נהג כבוד בפרעה, ואסתר נהגה כבוד באחשוורוש. מלאכים כאלה שמגיע להם אולי בעיטה, אבל כל עוד הם מלאכים, יש להם מלכות של מעלה. אנחנו לפעמים מדברים על היום מלך ארצות הברית, עכשיו נשיא ארצות הברית. יש כאלה מזלזלים בו. אסתר לא זלזלה באחשוורוש. משה לא זזה בפרעה. למה? כי מלכות הדערה כאן מלכות הדרכיה. אז מלכות יוון, עם כל הרשעה שלה, יש לה איזה סוג של, אתה אומר, זה משמיים בליחוה. משמיים בליחוה, ובאמת אנחנו יודעים ששמעון הצדיק הלך לפני אלכסנדר המוקדון ואף על פי כן, למרות שזה מלכות, ממש מלכות ששמעון הצדיק הולך וכובש את העולם לפני אלכסנדר המוקדון, לפני מלכות יוון, אף על פי כן, הצליחו להתגבר עליו מלכות בית חשמונאי ולגרש אותם. זאת אומרת, זה גם מלכות שבאה משמיים. זה מלכות שבאה מלמעלה וניצחו אותו למעלה, אחר כך ניצחו אותו למטה. כמו שיעקב ניצח את שרוף אל עשיו למעלה, ואחר כך הוא ניצח אותו גם למטה. זה לא רק ניצחון פיזי, אתה אומר, בעולם הזה, ניצח אותו כי היה לו טקטיקה וכו'. זה ממש מלמעלה, משורש השורשים ניצחו אותם, ואחר כך בפועל, אחר כך הם נצחים אותם בפועל בחרב וחנית. זה דבר מאוד משמעותי. מרן הרב זצ"ל היה רגיל לומר שאם אדם בשבת נמצא בבית מלון, יכול להדליק גם נרות של חשמל. מה זה חשמל? הוא היה אומר לא חשמל רגיל, מכיוון שחשמל רגיל זה לא בידיים שלך, זה קשור לחברת חשמל, אבל עם בטריה, פנס עם בטריה אתה יכול להדליק. אני יודע שזה נראה דבר משונה. אדם מדליק נרות שבת, היה אומר, אתה יכול להדליק נרות שבת עם פנסים ולברך עליהם. סיפר לי פעם הרב נגרי, שהוא הלך לאיזה בית מלון, בית מלון זה בעיה. אתה להדליק נרות בחדר, אתה לא יכול. אז מה תדליק? לא תדליק. בחדר אוכל טבק, כבר הדליקו, אתה לא יכול לברך. אז איפה הדליקו? מה? מה? לא לחבות, תשאיר אותם עד שיגמר הבטריה. אז הוא אומר, תלרח על הדלקת פנסים. אתה לוקח שתי פנסים, אתה מברך, אישה מדליקה, נרות, כמו נרות שבת. אני יודע, זה נשמע מוזר, אנשים לברך על זה. אבל המצווה שיהיה לך אור, משום שלום בית. זה, אור, שלום בית, כן? אף על פי כן, אומר הרב, אני אקרא לכם את ההלכה, אין לברך על חנוכיה נרות חשמל, ואני יוצא בידי חובה, כן? למה לא יוצאים בידי חובה? מכיוון שהנס נעשה על ידי שמן. והנקודה היא להדליק דווקא ידי שמן. אז נכון שאנחנו יוצאים ידי חובה בנרות שעשויים מפרפין. למה? שזה השמן, האש ממיסה אותו והופך להיות שמן, ואתה בסוף הוא נסחב כמו שמן. אבל באמת, עיקר המצווה היא להדליק בשמן דווקא. וגם אדם שאין לו שמן זית, תדליק בשמן סויה. תדליק בשמן, לא יודע, שמן קנולה, כל השמנים שיש. רק הרב היה אומר, אל תדליק בשמן פסול. וזה תמיד אנחנו מזכירים את ההלכה של הרב, תמיד היה מזכיר אותו. הוא אומר, שמן שנפסל, מה שנקרא היום שמן למאור, אל תדליק בו. למה? השמן הזה היה ראוי ונדחה. למה זה שמן למאור? החמיץ. זאת אומרת, אנחנו מדליקים נרות שזה זכר לנרות של המקדש. שהם ממשיכים את האור של המקדש, אתה תיקח שמן שנפסל? זה לא. אז אתה יכול להדליק נרות, זה יותר טוב, מאשר שמן שכבר נפסל. אבל אם אדם אין לו נרות, או יש לו נרות, והוא רוצה להדליק בשמן, תדליק בשמן סויה, זה בסדר גמור. ברור שהמהודר זה שמן זית, שזה ממש מזכיר את מה שהיה במקדש, אבל לא שמן למאור. עוד היה כתוב בהלכה, שאם אדם יש לו גם שמן סויה וגם שמן זית. אז להדליק חלק מהנרות בשמן וחלק מהנרות בנרות זה לא. למה לא? מכיוון שיחשבו שזה, לא יראו את הנס המוסיף והולך, כן? כי יחשבו שזה שני אנשים שונים, אבל להדליק נרות, חלק שמן סויה, חלק שמן זית, זה אפשר. ואם יש לך רק כמות לנר אחד של שמן זית והשאר סויה, איזה שם, איזה מהנרות תעשה בו שמן זית? אז הנר הנוסף, לא הנר הראשון, הנר הנוסף, מה זאת אומרת? הנר שאתה מתחיל להדליק איתו ראשון שהוא הנר הנוסף, הרי אתה מתחיל תמיד בחדש ואתה פונה ימינה, נכון? אז הנר הנוסף שהוספת, שהוא החידוש של היום, אותו תעשה שמן זית, שאר הנרות תעשה אותם בשמן סויה, אבל אם יש לך, אין לך מספיק נרות, של אין לך מספיק שמן לכולם, תעשה בנרות. אל תעשה חצי כזה, חצי אחר, שיהיה נראה שזה אחיד. אני זוכר שהרב עליו השלום היו מביאים לפניו בשנים קדמות כל מיני אנשים שאומנים שעושים חנוכיות. היו באים אליו ואומרים לו, החנוכיה כשרה, החנוכיה הזאת כשרה. אז תגיד, מה יש בחנוכיה כשרה? הרי אתה יכול לקחת אפילו נירונים ולשים אותם, וזה גם כשר. מה יש בחנוכיה כשרה? אז חנוכיה יש קודם כל דבר כשר שלא יהיה שבע פמוטים, אמרנו את זה כבר קודם. אבל גם כשר צריך להיות שזה ייראה בקו אחד. שהנרות יראו בקו אחד. ואני זוכר שפעם אחת הביאו לרב פמוטים של נשים שמדליקות בשבת עם שבע פמוטים. ואמר להם, זה אסור. אמרו, אבל זה לא צורה של מנורה. אמרו, למי אמר שמנורה צריכה להיות בצורה כמו שמציירים אותה? ואם מנורה היא בצורת פמוט ויש לה שבע קנים, זה גם לא, וזה לא קשור. אסור, לא קשר בשבת. אישה שיש לה פמות עם שבע קנים, צריכה או להוסיף אחד או להוריד אחד. יש גם הלכות כשרות של חנוכיות, אבל העיקר מה שאנחנו רוצים להזכיר פה עכשיו זה שזה ייראה אחד. שיראה אחד. עוד יש הלכות כשרות של חנוכיות שלא יהיו קרובים מדי. יש חנוכיות שבהם המקומות של הנרות קרובים מדי, והחום גורם להם שלא ידלקו, לנרות שלא ידלקו חצי שעה. לאותם חנוכיות של נרות. צריך להקפיד בזה. להקפיד שהנרות יהיו רחוקים. תגיד מה, הלכות חנוכיה אתה עושה לנו? כן, יש גם הלכות חנוכיה. לשים לב בהלכות חנוכיה האלה, כן? עוד הלכה יש שקשורה ללכות חנוכה שצריך לשים עליה לב, ואנשים כשמגיעים בפועל שוכחים. מה קורה לאדם שהוא מדליק נרות חנוכה? היום מותר להדליק נר מנר. זה נראה הלכה פשוטה, אבל היא מופיעה בגמרא. וזו שאלה שמופיעה גם על נרות המקדש. האם במקדש היה מותר להדליק נר מנר? אז נקרא לכם מה שהרב כותב. אין מדליקים נר חנוכה מנר חנוכה על ידי גפרור וכיסם. זאת אומרת, אתה לוקח גפרור, מדליק אותו מאחד, מעביר לשני. למה? כי שתי הנרות הן קודש, הגפרור לא. חול. ולכן, על ידי גפרור וכיסם לא, אבל מותר להדליק נר חנוכה ישירות מנר אחר. זאת אומרת, אתה לוקח מלקחיים, מושך את הפתילה, מקרב אותה ללהבה של אחד, ומחזיר אותה למקומה, זה נקרא הדלקה עושה מצווה, זה בסדר. זה לא נקרא שהזזת אחרי שהדלקת. אבל זה מותר לך. ובשעת הדחק, מותר להעביר אש מנר חנוכה גם ידי כיסם, רק שישים לב למה מותר, מכיוון שזה ניכר שאתה עושה את זה לצורך הדלקת נר חנוכה. אבל זה רק שעת חג. מה זה שעת חג? אין לך גפרורים. אין לך גפרורים, אז מה, בגלל זה לא תדליק את הנר? לא. אז תיקח גפרור שכבר נשרף, תדליק אותו מנר קיים, ובוא תדליק את הנר השני. אבל לכתחילה תמשוך אותו. מה? מהשמש, ודאי שמותר. אבל במקרה שבא הרוח, ירד גשם, ברוך השם, גשמי ברכה כמו היום. האם מותר לך להדליק נר מנר? אז אומר לך, אם זה ישירות, פתילה מפתילה, או נר מנר, אתה מזיז אותו קצת, מדליק למה זה, זה בסדר, זה מותר. כן, למרות שאתה נגיד מדליק את הנר השני מהנר הראשון, זה גם מותר. למה זה מותר? מכיוון שכולם קודש, כן? ואם אין לך אפשרות להזיז את הפתילה, כן? ואין לך הגפרור אחר שאתה יכול להציט אותו, אז מותר לך בשעת חג כזאת לקחת כיסם או גפרור, ואיתו להעביר מאש לאש, רק שתשים להם שזה לא יכבה הכיסם לפני שאתה מדליק את הנר השני. למה זה? מכיוון שאנחנו עושים את זה לצורך הדלקת המצווה. אבל משמש, כמו שאמרת, ודאי שמותר. אם נכבה הנר, כתוב מפורש בהלכה, מכיוון שההדלקה עושה מצווה, אז מה שבאלה שהדלקת, אתה יוצא ידי חובה, ההדלקה עושה מצווה. ואם אדם רוצה להדר, וטוב להדר, וראוי להדר, כן, להדליק את הנרות שנכבו, אתה מדליק את זה בלי ברכה. למה? כי ברגע שהדלקת, הדלקה עושה מצווה. אבל זה בתנאי שההדלקה הייתה הדלקה כמו שצריך. מה זאת אומרת הדלקה כמו שצריך? הדלקת באופן שאין רוחות. אם אדם הדליק כשיש רוח נושבת, זה לא נקרא הדלקה. זה הדלקה במקום שיש רוח שאינה מוציאה, הוא לא קיים מצוות ההדלקה. אז לכן, שלפעמים אדם מדליק בחוץ ויש רוח חזקה, הוא צריך להגן על האקווריום שבו הנרות נמצאים, שלא תיכנס לרוח, להדליק ולסגור מיד. כן? אבל אם אדם הדליק במקום שיש בו רוח חזקה ומיד נכבה, לא נקרא שהוא הדליק. אם הוא הדליק במקום שאין רוח, אחר כך באה רוח או מישהו עבר את המכה לנרות ונכבו, הוא פטור מלהדליק, ואם הוא מדליק, הוא מדליק פעם השנייה בלי ברכה. טוב להדליק, כדי שאנשים יבואו ויראו ויפרסו מניסה וכו'. כן, אבל על זה מדליקים בלי ברכה. אז זה שאמרת, אם פותחים. לכן אמרתי שכשאדם מדליק ופותח את האקווריום, שבתוכו מדליקים את הנרות, אז צריך לפתוח, כשיורד גשם ויש רוחות חזקות, לפתוח אותו מעט. כי אם הוא מדליק כשהוא פתוח ויש רוח חזקה, אז הוא לא קיים את פתח הדלקה. לכן צריך לפתוח אותו מעט, כדי ש... שיכנס. יפתח אותו עוד פחות. נבקש שהקדוש ברוך הוא לשנייה אחת יפסיק את הרוח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות מוארים מאור המנורה, לא רק הנרות מוארים, על כל עם ישראל יתקיים עלינו כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל ומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרח אחרי בעלי תורה המשות שנאמר,